אנחנו באמצע של איזה מסע של בירור בסוגיה המוסרית, בתפקיד ובכוחות שמתבררים, תודה רבה, דרך אבותינו ואמותינו בסוגיה המוסרית. יש מקום אחד שבו הסוגיה הזאת, כדרכה של תורה, לא בצורה מפורשת ומתבררת בפרטים, אבל ברמה העקרונית, הסוגיה הזאת עולה במלוא חריפותה. זה נמצא בראשית פרק כף, כאשר התוצאה כתובה כאן בפסוק, בצד ימין קצת למטה. מה קורה לבית אבימלך? אומר הפסוק, פסוק י' ח', כי הצור הצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך, עלווה שרה אשת אברהם. התוצאה הזאת היא קשורה למצב שהתרחש בגזרה אלוקית על בית אבימלך, כתוצאה ממה שהוא לקח את שרה מאברהם. ועל כך שואל אבימלך את אברהם אבינו, למה הבאת עליי את כל הרעה הזאת? ואברהם אבינו לא עונה על השאלה הזאת. רק כשהשאלה מקבלת משמעות יותר מדויקת, כשאבימלך שואל למה עשית את זה, ואין בשאלה איזו האשמה גורפת, רק אז אברהם אבינו עונה. בתשובתו הוא אומר כך, אני יודע שבמקום הזה אין יראת אלוקים. והכן שאין יראת אלוקים, והרגוני על דבר אשתי. אני חושש לשפיכות דמים. מה פירוש הביטוי יראת אלוקים? למה אברהם אבינו אומר שאיפה שכאן שאין יראת אלוקים והרגוני על דבר אשתי? אני חושב דווקא השבוע לברר את הסוגיה הזאת ככה בתוך הפסוקים, בדברים שעולים מתוך דברי חז"ל, ראשונים, אחרונים, זה מבחינת המקורות בירור מאוד חשוב, מאוד נחוץ היום. למלבים יש הגדרה שהוא כותב אותה כאן בפסקה 12. פרש המלבי, מה בעצם אמר אברהם לאבימלך? הודיע לו שגם אם נראה איש או עם, שהוא פילוסוף גדול, וחקק לו נימוסים ישרים, והרגיל את עצמו במידות טובות, על פי הצד שכלו, והוא עושה משפט וצדקה, הכל על פי הצד שכלו. איזה תיאור מוסרי ממש נפלא. של דרך ארץ, של חוקים מוסריים, של משפט וצדקה, הכל על פי הצד שכלו. בכל זאת, לא נוכל לבטוח על האיש ההוא או העם ההוא. המבחן המוסרי הוא לא רק בציטוטים, בדרשות, בעקרונות. הוא גם מבחן בשעת מעשה. מול איזה קושי? שבעת תסיתהו תאוותו לעשות רע, לא נוכל לבטוח שתמיד יגבר שכלו על תאוותו. האויב הכי גדול של הנטייה המוסרית נקרא תאווה. בעת הסיתהו תאוותו, אותו קנה מידה המוסרי שנבנה, הוא בעצם מתברר כמו מגדל קלפים. כי מה קורה בדינמיקה הנפשית? כי שכלו ילך שולל בעצם אחר תאוותו. על כן אמר אברהם אבינו לאבימלך, אין יראת אלוקים במקום הזה. יכול להיות שזה מקום שיש לו אמות מידה מוסריות. יכול להיות שמערכת החוקים של המקום מאגנת את אמות המידה המוסריות. אבל יש דבר שהחוק לא עומד מולו. והאופן הנימוסי החיצוני של החיים גם לא עומד מולו. זאת התאווה. היא משבשת את אורחות השכל. שיש לאדם קנאה או נקמה, או פגעו בכבודו, פיתרו אותו ממקום עבודתו, ותאוותו שולטת בו, אין אנחנו יודעים איפה הטירוף הזה עלול להיגמר. עכשיו צריך למלבים להשלים את התמונה, וכמו שהוא ניסח באופן השלילי, איפה שאין יראת אלוקים במקום הזה והארגון, לדבר אשתי, לנסח את המושג יראת אלוקים. מה קורה אז? אומר המלבין, רק כוח אחד נמצא בנפש האדם, אשר בו נוכל לבטוח שלא נחטא. מה הכוח הזה? יראה. מידת היראה השתולה בנפש, שממנה יסתעב סעיף אחד, שהיא יראת אלוקים. יראת אלוקים, אומר המלבים, זה סעיף מתוך תכונת הנפש שנקראת יראה. מה מתרחש בתכונת הנפש הזאת? את תמלא הנפש מיראת אלוקים המשקיף אל נגלהו ונסתריו והצופה את כל מעשיו. מה יקרה אז? אז גם את יגבר עליו יצרו, יירא ויבוש מהמלך הגדול, הרואה את כל מעשיו. ויזהר מעשות רע. אז ברגע שיש כוח בנפש, הוא למעלה מהאופן האנושי הרגיל שבן אדם נסחף אחרי תאוותו, אומר אבל אם נוכל לבטוח שאותה היראה שיש לו כלפי אלוקים, היא תגרום לו להשתלט על תאוותו. מה יגיד המלבים על השבוע הזה? מה יגיד המלבים על אדם שחזותו נראית דתית? בקטלוגים של ימינו יש לו יראת אלוקים. ובתוך ביתו מתברר שיש לו מחסן נשק. מה יגיד אברהם אבינו? האם באמת אפשר להחלק כך את המציאות שאיפה שיש יראת אלוקים אין שפיכות דמים? אין מחסנים של נשק? או שהחלוקה הזאת היא עצמה צריכה עוד הגדרה, עוד דיוק, שבלי הדיוק הזה אין יראת אלוקים. והנגלה או החיצוני הנראה כלפי חוץ יראה אלוקים לא בהכרח הוא שייך להבחנה הזאת של המלבים, מה עוזר לאדם להתגבר על תאוותו ומה לא חוסם אותו מול תאוותו. למשל, הביטוי יראת אלוקים מופיע בתורה. יש כמה מצוות מאוד מוגדרות, מסוימות, ששם מופיע ביטוי יראת אלוקים. אמרה התורה בספר ויקרא פרק י"ט, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך. אני השם. בכל מצווה יש יראת אלוקים. אבל יש מצוות מסוימות שהתורה כותבת שם יראת אלוקים. למה? למה כתוב לפני עיוור נותן מכשול? הכי אומרים חז"ל, יעלה על הדעת שבן אדם ישים מקל לפני עיוור, שיפול? מה? יכולה להיות רשעות כזאת? לא על זה מדברת התורה. אלא על מה? פה בפסקה 5. עיוור נקרא בשפת המדרש סובייקטיבית. כלומר, לפני סומה בדבר. אני בא לבנק. אני שואל את הפקיד בבנק, בכסף שאין לי, איפה כדאי להשקיע את כספי? עכשיו, הוא נראה לי עם זקן, עם כיפה, בדוגם, יראת אלוקים. אז אני סמוך ובטוח, שנותן לי צעת טובה. אבל אחרי זה, אני לומד איתו את הדברים של חז"ל פה בפסקה 5. והוא אומר לי שהוא צריך להתפטר מהעבודה שלו. אני אומר לו, אחי, למה? למה תתפטר מהעבודה שלך? אין לי איסור בתורה להיות יועץ השקעות. הוא אומר לי, כן, אבל אני עובר כל יום על האיסור לפני עיוור נותן מכשול. אני אומר לו, למה? הוא אומר, אתה יודע למה אני מועסק בבנק? כיועץ השקעות? אמרתי לו, כן. אתה יועץ השקעות ללקוחות. איך להשקיע את כספם? זה מחווה שהבנק עושה לטובת הלקוחות. ואני רואה, הוא צוחק, 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 לא גומר לצחוק. אני אומר לו, מה עשיתי? הוא אומר לי, זה טעות בהגדרת התפקיד. התפקיד שלי כיועץ השקעות בבנק, זה להוציא כסף מהלקוחות. ואת אני יועץ השקעות לבנק, איך להרוויח מהלקוחות. אמרתי לו, אז איך אתה מסתדר עם המושג יראת אלוקים? כי מה אומר המדרש? אל תיתן, אדם היה נותן ממך עצה, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת לו. אל תאמר לו צבע השכמה שיקפחו ליסטים, אל תאמר לו צבע צהריים, ואז הוא ייפגע בחום. אל תאמר לו מכור את שדך וקח לך חמו, ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. ואז מוסיף המדרש. בסדר, כבר הבנתי את האיסור לפני עיוור נותן מכשול. כבר הבנתי לא לגרום תקלה למישהו שאין לו מספיק כלים באותה סוגיה שבה הוא מבקש עצה. אז למה כתוב, ויראת מלוקיך? שמא תאמר עצה טובה, אני נותן לו. אומר המדרש, הרי הדבר מסור ללב. שנאמר, ויראת מלוקיך, אני אשם. מראש אומר המדרש על פי הפסוק, המושג יראת אלוקים, הוא בכלל לא נוגע למסגרת החיצונית, אלא לדבר המסור ללב. אין שום אדם חוץ ממך וחוץ מאלוקיך שיכול לדעת אם אתה יראה אלוקים או לא. כי המושג של לתת עצה שהוגנת לו, הוא כנראה לא מספיק. כי יכול להיות שברוב גאוותי אני חושב שאני יודע איזה עצה לתת לזה שבא לקבל עצה. אבל התורה רצתה שאני אעשה חשבון נפש נוסף, להתנקות לגמרי, ואך ורק לחשוב על טובת הזולת. אבל בדרך כלל המתייעץ הוא לא יודע, ונותן העצה הוא כן יודע. ואז מגיעים למצבים של הדקויות. זאת אומרת שכיוון שאני כל כך מרוצה מחוכמתי ומכישרונותיי, כבר אין לי ביקורת עצמית על העצות שלי. ובעצם העצה שאני נותן לזולת היא טובה לפי דעתי, אבל לא בהכרח שהיא טובה לזה שמקבל את העצה. אז קודם כל, כמפתח בכלל להבנת המלבים, גזרת המושג יראת אלוקים איננה נמצאת במישור החיצוני, אלא בדבר המסור ללב. והנה אתה, אברהם אבינו, הולך להיבחן במבחן של יראת אלוקים. האם בדבר המסור ללב יש לך יראת אלוקים? איפה המבחן הזה? אומרת הגמרא מסכת בבא קמא פה בפסקה 6. מנה המילתא דאמור הבנה. מניין אותו עניין, אותה הדרכה שאומרים חכמים. כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. זה משפט מאוד מפורסם, מאוד רווח היום. גם יש לי תמיד ציפיות שאם אני אתפלל על חברי, ואני גם צריך את זה, אז זה אני אענה לטובה. זה לא כל כך תמיד עובד, אז אני, יש לי כל מיני תירוצים. אבל יש פה שני מקורות. המקור שרבא בר מרי שואל את רבא, שרבא שואל את רבא בר מרי, זה עונה לו, עוד הכתיב השם שב, את שבות איוב התפללו באדריהו, שעוד נחזור לזה, בעזרת השם. ורבא עצמו אומר מה המקור, מעטה. אני אמינא מאחה, ממה שכתוב והתפלל אברהם אל האלוהים, והרפא אלוהים את אבימלך ואת אשתו ועמותיו, שזה פסוק י"ז בפרק כ', נכתיב בתחילת פרק כ"א, והשם פקד שרה כאשר אמר. הרי הפסוק הזה, נסתכל עליו רגע, למטה בצד ימין, הוא פסוק שיש בו כפל. השם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר, זה בעצם אותו עניין. אומר רבה, אל תקרא כך את הפסוק. והשם פקד את שרה כאשר אמר, מי זה? כאשר אמר אברהם על אבימלך, או אל אבימלך. וההמשך זה שקדוש ברוך הוא עושה כאשר דיבר. באמת ההבטחה האלוקית היא זאת שנותנת את הילד. אבל מה הזכות שיש לאברהם אבינו, שבגללה הוא מקבל את יצחק, את האפשרות להוליד את יצחק? זה בגלל שהוא התפלל על אבימלך. אומר הרי בן פשיסחה שדבריו נמצאים פה בפסקה 11, מה החידוש שחידשה הגמרא בהבנת תפילתו של אברהם אבינו? אומר הרי בן פשיסחה, באמת היה יכול להיות פה מפגן אדיר של אמונה. ישבו אנשים בסעודה של המצווה וידברו על הנס הגדול שנולד ילד לאברהם ושרה בגיל כל כך מבוגר. יושבים שם בסעודה לצני הדור. אין להם מה להגיד. הם לא יכולים סיכה להכניס במתח שיש באוויר בגלל סיפורי הניסים של אברהם ושרה. והרבה מאוד אנשים מתגיירים וחוזרים בתשובה בגלל זה, וזה ממש פרסום הנס. וכל זה לא קורה. בגלל מי? בגלל אברהם. למה? כי לפסוקים כתוב, והתפלל אברהם על אבימלך. מנמק את התורה למה התפלל? בגלל שאבימלך לא היה יכול ללדת. עכשיו ברגע שאבימלך יכול ללדת, לצני הדור יש להם תחמושת. הם אומרים, חברים יקרים, לא היה שום נס. נתעברה שרה מאבי מלך. התפוגג כל המתח. אין פרסום הנס. אין קידוש השם של ניסים. מה יהיה? מי השם? אברהם אבינו. אומר רבי פשיסחה, זה החידוש של אברהם אבינו. המתפלל על חברו. והוא צריך לאותו דבר. היינו, האינטרס שלו זה שחברו ייפגע, שלא יהיה לו טוב. במושגים של דורנו, אבימלך פגע באברהם, אברהם לא ישתוק לו, הוא יתנקם בו. אז מה פתאום שאברהם יתפלל עליו? הוא צריך, אומר רבי פשיסחה, אברהם אבינו צריך שאבימלך ימשיך להיות עם העונש שלו, ובכל זאת הוא מתפלל. הוא מתעלם מהצורך האישי שלו. הוא נענה תחילה. זה סוג של יראת אלוקים. מסורה ללב. מה מתרחש בליבו של אברהם אבינו? זה מבחן. אף אחד לא רואה. אף אחד לא שומע. הסברה הייתה אומרת, מותר לך להחזיר. מותר לך לפגוע בחזרה. אברהם אבינו מתעלם מהסברה הזאת. אדם כזה, הוא יכול להגיד, איפה שאין יראת אלוקים, והרגוני על דבר אשתי. אם אדם חי בנקיות כזאת, שהאויבים שלו בנפש, הוא לא מאחל לפגיעתה, והוא לא מחכה לפגיעה בהם, אז זה אומר שכל מפעל האמונה של אברהם אבינו, כל המפעל הזה הוא בעצם מפעל אמיתי. יותר חשוב לאברהם אבינו שבגלל יראת האלוקים הפנימית שלו לא ייפגע אבימלך, מאשר חשוב לו ש-200 או 2,000 אנשים ימחאו כפיים לאלוקים ויגידו היה פה נס. או בלשון אחרת, הנס שיש אדם שמסוגל להתגבר על האנוכיות שלו, גם על האנוכיות הרוחנית, הוא נס יותר גדול מזה שאדם בן 100 יולד ילדים. הוא ביטוי של נוכחות אלוקית. זה שאדם ממליך את אלוקים על המוסריות שלו, על הנפש בעדינות, בדקויות שלה, זה נס גדול. זה הרבה הרבה מעל לסדרי הטבע. וזה יצחק. זה שמו של יצחק. יצחק הוא נקרא על שם הצחוק של אבא שלו. למה אבא שלו צוחק, אומר הרמב"ן? כי אברהם אבינו מבטא בזה שהוא שמח בהבטחה האלוקית. אברהם אבינו מאמין שאפשר לשנות סדרי הטבע. הצחוק של ישמעאל הוא הפוך. הוא צוחק על האפשרות לשנות את הטבע. ישמעאל, אי אפשר לבדוק אותו בפוליגרף. השקר זה הנפש שלו. הוא יכול להישבע לך שהוא לא שם בספינה מקולות של נשק. זה פשוט נפל מהשמיים. הוא כולו צדיק תמים. זה כישרון של ישמעאל. ואירופה ואמריקה מזדנבים אחריו, ואלה מוחאים כפיים לאלה. אי אפשר לבדוק אותם בפוליגרף, מה לעשות. הטבע שולט. החומר, הרווחים מהחומר, היכולת לפגוע באחרים, זה שם החיים. כך כתוב, לא המצאה שלנו. ידו בכל, ויד כל בו. כל העולם יצטרך את ישמעאל. יש לו חביות נפט. והוא יכול לעשות כאוות נפשו. כן, אחינו, בכבוד. יש תיקון. הקדוש ברוך הוא מקבל את התיקון. גם של ישמעאל. בתנאי. מאיפה יודעים שהוא חזר בתשובה? ישמעאל. הוא שם את יצחק לפניו. אז אנחנו יודעים שהוא עושה תשובה. אם חלילה ישמעאל חושב שהוא השולט, שהוא המולך, שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין תשובה. רק אם הוא שם את ישראל לפניו. תחשבו במושגים של היום. זה נראה יכול לקרות פעם. שאלו אותי פעם, מה יהיה עם המסגדים על הר הבית? מה נעשה עם זה? אם הייתי איש ימני אמיתי, לוחם, זקוף קומה לאומית, הייתי אומר, כסח אותה. אבל אני פרווה כזה, חיבר כזה, איך אומרים? ממלכתי? זה לא רציני. מחבק כזה, זה לא רציני. אז אמרתי, אני חושב שהערבים, הם יורידו את המסגדים. אמרו, זה נשמע לא שפוי. אמרתי, מה דעתכם על התהליך הבא? מתברר לערבים יותר מאשר חוויות נפט, שאם הם משאירים את המסגדים, הם מפסידים את החיים שלהם. הם ישאירו את המסגדים? לא. אתם שואלים אותי, מזי זה יתברר להם? לא יודע. אני לא נביא, לא עיתונאי, ולא פוליטיקה, אז אני לא יודע מה יקרה מחר. אבל זה יכול להיות מחר. זה יכול להיות מוחתיים, אני לא יודע מתי. אבל התהליך הזה שבו תהיה ברכה לעולם, דרך שליטתם של ישראל והר הבית, זה דבר שבאיזשהו שלב בהתפתחות של העולם, יכול להיות שבני אדם יכירו בו. וכתוצאה מכך באמת יעשו תשובה, יעשו תיקון. כשישמעאל מבין שהכוח להנהיג את העולם נתון ליצחק לטובתו של העולם, הוא מקדים את יצחק. אז הוא עושה תיקון. אבל לפני כן, ידו בכל. כן, חבו.
מצד אברהם אבינו, שהמלך בעצם לקחת אשתו של אברהם, סבא. מצד הדין, מצד ההנהגה הנורמלית, הוא לא חייב כלום
להביא מלך. יותר מזה, לא רק שהוא לא חייב כלום להביא מלך, הוא יכול למכור.
אז למה זה שהוא לא
נוקם
ומתפלל
על
זה, מה ירד השם בזה?
זה מה שהתחלנו קודם לברר את המושג של יצחק. האמונה שאפשר לשנות סדרי הטבע. מה הכוונה? אפשר לשנות סדרי הטבע בכך שבן אדם בן 100 ילד. האם אי אפשר לשנות את סדרי הטבע המוסרי? יש הסתכלות מסוימת של האדם על מושג הנקמה. אולי אפשר להתגבר. הולכים לחבר תפילה. למנים, למלשנים, עתי תקווה. כל הרשעה, כולה, תשבר, תמגר, תכניע. אין מחבר לתפילה. לא מוצאים. היום היו מוצאים הרבה. אז לא מצאו. אין אף אחד. חיפשו, 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 מצאו בסוף שמואל הקטן. שמואל הקטן הוא ראש מפלגת הימין הכי הכי קיצונית. איך זה נקרא בשלטים? כהנא צדק. הוא ראש המפלגה. לא כתוב, לא יודעים. שמואל הקטן היה לו מחסן נשק בבית לעשות סדר בעולם. לא ידוע. מה כן ידוע עליו? שהוא בגלל גדלותו בתורה זומן לעליית הגג לעשות עיבור שנה, לעבר את השנה. בשבעה מזומנים מעברים את השנה. עולים לעליית הגג, מה פוגשים שם? שמונה. הווה אומר אחד שעלה, הוא לא זומן. אומר רבן גמליאל, חברים יקרים, השמיני ירד. מי יורד? שמואל הקטן. הוא זומן. אבל הוא יורד כדי לא לפגוע בזה של זומן. זה אנחנו יודעים על שמואל הקטן. זה המושג יראת אלוקים, בדבר המסור ללב. ועל כן, שמואל הקטן, הוא, יש לו משנה בפרקי אבות, על שמו. כל המשנה, מהמילה הראשונה ועד האחרונה, כולה פסוק שלם בספר משלי פרק אב ד'. שמואל הקטן לא הוסיף ולא חידש כלום. מה כתוב שם? בנפול אויבך אל תשמח, ובכושלו אל יגל ליבך. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא סובל את זה. אתה רק גומר את המשפט הזה, הדתי הלאומי החרדי הימני התורני, הוא כבר שואל אותך, הלו, יש גמרא בחגיגה. כבודו, מה הגמרא בחגיגה? במגילה? מה בירוש? אתה לא יודע את הגמרא במגילה. המעמד הזה שמרדכי דורך על המן, והמן שואל אותו, בנפול אויבך אל תשמח, ומה עונה לו מרדכי? את התשובה המיוחלת, שזה שכתוב בנפול אויבך אל תשמח, זה כלפי ישראל, אבל על הגוי תשמח. היינו הולכים לרב ציודה, הרב שלנו, היינו אומרים לו, רבנו, תן לנו לעשות משהו. אנחנו לא יכולים, מגיעים לפסוק את כל הרשעים ישמיד. תן לנו להפעיל משהו, מנגנון במערכת הזאת. יא אומר לנו הרב ציודה, אני רואה אתם בקיאים אשר שבתך. עוד לא לפי הגרש שידע מהפוך להתחלה. אתם מההתחלה לסוף. אז אולי אתם מכירים את הפסוק טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו? מציתם את הפסוק הזה? אם מציתם, תלכו לשמדת הרשעים. אם לא מציתם, אז קודם כל תמצאו את הפסוקים הקודמים. אז הם כבר יהודים, הם כבר עברו את שמואל הקטן, הם כבר יודעים את החינוך שלו. רגע, חברים יקרים, קודם כל את הפסוק נבין, את המשנה בפרקי אבות נבין. הנה שמואל הקטן, הוא יחבר את ברכת למינים ולמלשינים. טוב, חיבר. שנה אחרי זה, הלך להיות שליח ציבור. חזן. התחיל חזרת השעץ, הגיע לברכת למינים ולמלשינים, עד תקווה, הבן אדם משתתק. שכח. וככה הוא עמד לפני הציבור, שעתיים ושלוש. היום שליח ציבור, בשלוש שניות מאחר את הזמן, שאני חושב שהוא כבר צריך להתחיל חזרת השעץ, אני עושה לו, נו, 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 בכבוד, בכבוד. כבר אין לי סבלנות. שעתיים שהוא על הקטן עומד שם. מה העסק הגדול הזה לזכור 18 מילים? נגיד שכח אותם. נשים לו איזה מייל, אס-אמס, פאקס, כל השמות של הטכנולוגיה של היום. לזכור מיד. אומר הרב קוק, מה אתה חושב? הוא שכח את המילים, את האותיות, את העברית הוא שכח. אתה לא מבין. הוא לא היה במצב הנפשי הנקי שלו. במצב הנפשי הנקי שלו לא היה לו שום בקשה לנקמה אישית. נקי לגמרי. אך ורק בקשה לנקמה אלוקית. שנה אחרי זה, הוא לא היה בניקיון הזה. אז שנתיים הוא התרכז בתוך עצמו כדי לנקות את הנקמה האישית. אתה חושב שמרדכי, כשהוא דרך על המן, הוא נהנה מזה במובן האישי? אתה חושב הוא חייך מחוף אל חוף, כי סוף סוף הוא פגע באמן, על מה שהאמן עשה לו? בנפול אויבך אל תשמח, אמר שמואל הקטן. אין לנו עניין אישי בנקמה. ושמחתנו על מה שיש גוי שרצה לפגוע בנו, והוא נפגע, זאת לא שמחה אישית. כותב היה הרב צבי יהודה, ערב מלחמת העולם הראשונה, מאמר על הפרק, הוא היה אז לפי חשבוני בערך בן 20. מה ממלא בחור בן 20? בן תורה, ירא אלוקים. לכתוב לדורות שהלאומיות של עם ישראל היא לא לאומיות אגואיסטית. היא לא אנוכית. תכונת הנפש שלנו היא תכונת אבינו אב המון גויים. שנצטרך ללחם, נלחם. לא נגמגם. לא דוח כזה ולא דוח אחר של כל בעלי המוסר הכפול. אבל אנחנו בתוך עצמנו באים למלחמה נקיים. לפעמים נקיים מאוד. לפעמים נקיים מדי. זה ברור במוסריות. דיברנו על זה קצת הפעם הקודמת על אברהם אבינו, על הפועלים ועל המלך. שהמלך אומר, זה המלאכה המוסרית שאתה צריך לעשות, אל תחשוש שפגעת במישהו חף מפשע. אבל עצם האכפתיות, עצם הרצון הזה, עצם הרגישות הזאת לך, שיש חיים בעולם, שהקדוש ברוך הוא מנהל אותה, ואני לא הופך להיות יד ימינו של הקדוש ברוך הוא לפעולה כזאת חריפה, אלא אם כן זה מה שהקדוש ברוך הוא מטיל עליי. הנקיות הזאת הייתה לאברהם אבינו. ולכן הוא יכול להגיד, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני הדבר אשתי. הוא, אברהם אבינו, הוא מייסד שיטה שלמה שנקראת הכנסת אורחים. הוא מקבל פני שכינה והולך להכניס אורחים. זה תחילת הפרשה. זה יראת אלוקים של אברהם אבינו. והוא לא רק מקבל פני שכינה והולך להכניס אותם, הוא גם הולך ללוות אותם. וקצת לידו, יש קהילה שלמה שנקראת סדום, הפוכה בתכלית האיפור. היא נגד הכנסת אורחים, מייצרת סדום מערכת חוקים. אומר המדרש, מגמתה של מערכת החוקים הזאת הייתה לשכח תורת רגל. לא רק שלא תהיה הכנסת אורחים, גם שלא יהיו נקפות מצפון. ואתה בסדום מכניס אורחים, מכניסים אותך לכלא, ואם לא מגישים לבית משפט הגבוה לצדק של סדום. עכשיו אומרים לך, אברהם אבינו, סוף העניין. הולכים להשמיד את סדום. היו אומרים היום לאדם תורני לאומי חרדי, אני שמאלני שפוי. הולכים להשמיד את אלה ואלה. מה הוא אומר? מוחא כפיים. אומר הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, למה כל כך מאוחר? למה רק עכשיו? וזה אברהם אבינו, לא יודעים מה קורה לו. איפה הנחישות שלך? איפה זקיפות הקומה שלך? מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אולי יש 50, אולי יש 45, אולי יש 40. שם במקום הזה עם סדום, אומר אברהם אבינו את הביטוי, המיוחד של הענווה, אנוכי עפר ואפר. נו, אז אם אתה עפר ואפר, ואלוקי כל העולם אומר לך, אני הולך להשמיד את סדום, תשתוק. מה אתה אומר? חלילה לך. השופט כל העולם עושה משפט. אברהם מבין ומבין שהסיבה שהקדוש ברוך הוא גילה את שכינתו אליו זה להכניס אורחים וללוות אותם ולהגן על סדום, ללמד זכות על סדום. אומר המדרש, מדרש תנחומה, רבי חמה בר פנחס הכהן, חמה בארמית זה כעס, פנחס זה פנחס, כהן בלי לפגוע בכהנים, יש חלק מהם ככה טיפוסים עם אנרגיות. רבי פנחס, רבי חמה, הכהן, אומר, אתה חושב הקדוש ברוך הוא רוצה לפגוע ברשעים? רוצה לחסל אותם? מה פתאום? רוצה בתשובתם, רוצה בתיקונם. אז אם יש מקום כמו סדום, הקדוש ברוך הוא מחפש סנגור שילמד עליהם זכות. והוא מודיע לסנגור כדי שהסנגור יבצע את תפקידו. כשאברהם אבינו אומר אנוכי עפר ואפר, הוא אומר אנוכי, אני מצד עצמי כלום, אבל אתה אלוקים שלחת אותי להציל, אז אני מציל. חלילה לך, אומר רד"ק, חלילה לשיטתך אלוקים שאתה רוצה את מידת הרחמים בעולם, חלילה לך לפגוע בסדום. אבל במספר 10 נגמר הדיון של אברהם אבינו. אין דיון על 7, אין דיון על 2. מבין אברהם אבינו שכל לימוד הזכות לא נועד חלילה לחפות על הרשע, לתת לגיטימציה לחולשות. כל לימוד הזכות פירושו אמונה שיש גרעין חיובי שהוא יכול לצמוח. זה חלק מהתיקון. אבל ברגע שאין 10, הגרעין הוא לא מספיק חיובי, הוא לא מספיק חזק, אי אפשר להציל את סדום כי אי אפשר לתקן אותה. זה הבירור של אברהם אבינו. אין בבירור הזה ויתור. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אומרת הגמרא בבבא קמא בדף נון, יוותרו חייו. זה לא ויתור. זה ברור. עד איפה מגיע אותם ממדים של הגרעין החיובי של צדיקים, שהמפתח שלהם, אומר אבן עזרא, אלה המילים בתוך העיר. צדיקים מחוברים לציבור. כי הרי שאל אברהם אבינו שתי שאלות וקיבל תשובה אחת. הוא שאל, האף תספה צדיק עם רשע ולא תישא למקום בעבורה? שתי שאלות. למה הקדוש ברוך הוא לא סולח למקום, ולמה הקדוש ברוך הוא פוגע בצדיקים עם רשעים? מה השם עונה לו? אם אמצא 50 צדיקים בתוך העיר, אני סולח למקום. למה השם לא עונה לו על השאלה לספות צדיק עם רשע? מפני שכל קיומו של צדיק בעולם הוא בא לסייע לאחרים, הוא בא להציל. שהקדוש ברוך הוא אומר המכסה אני מאברהם, הוא אומר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השם. אדם שומע את המילים דרך השם, מה הוא מפרש אותם? אומר התורה, אומרת התורה, אני לא נותנת לך עכשיו את מרחב האפשרויות של הפירוש. אני אומרת לך, לעשות צדקה ומשפט. כך מעיד הבן של רב חיים וולוז'ין, שאביו, שהקים את ישיבת וולוז'ין, תלמיד הגר"א המובהק, רב חיים וולוז'ין היה אומר לו, כי זה כל האדם, להטיב לאחרים. זה העצמיות שלו, של אברהם אבינו. והוא שליח אלוקי של אותה עצמיות. ובגלל זה הוא סולל דרך שעניינה יהיה לעשות צדקה. ולכן הוא יכניס אורחים, ולכן הוא ילווה אותם. והוא מבין, אומר הספורנו, כשכר מצווה ומצווה, שכל פרק הזה זה התקדמות יותר גדולה בעבודת אלוקים, אז הוא מבין באופן טבעי שכל ההתגלות הזאת הייתה בשביל להציל את סדום. זה אברהם אבינו. ועכשיו תגיד אברהם אבינו, הניסיון האחרון שלך, אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם על הבן שלי. אתה לא יכול למד זכות על יצחק. שם אין לך שאלות? תגיד שם אנוכי עפר ואפר, חלילה לך. מה המשמעות העקדה? איך להבין אותה? אומרת התורה, למעלה, בפסוקים, בבראשית כ"ב, ויהי אחר הדברים האלה. אחרי אלה דברים. כפי שנאמר גם לבראשית ט"ו, השבוע הקודם, תורה היא לא עיתון. היא רצף של דבר השם, בפרקים שקשורים אחד לשני. אז קרה משהו קודם, שהאלוקים ניסה את אברהם. מה קרה קודם? מה פירוש המושג ניסה את אברהם? אומר על זה רבי יוסי הגלילי במדרש, ניסה מלשון נס, הרים אותו, את אברהם אבינו. אומר רבי עקיבא, ניסה מלשון ניסיון. אמר לו, עוד 3 ימים תעקוד את בנך. למה? שלא יגידו, הממו ערבב דעתו. עקדה זה לא אקסטזה. זה לא התלהבות עד כלות החושים. פה יש ניסיון ביישוב הדעת. מה הגדרת הניסיון? ויאמר אליו אברהם. אומר רב קוק, כשאלוקים קורא לאדם בשמו הפרטי, הוא אומר לו, אני הולך לנסות אותך, בבירור של המושג אברהם. מי אתה? מה עצמיותך? ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנה. כמו שהמדרש תנחומה אומר במקום. הנה לי לשון הנבא, אלוקים קרא. אדם אומר, אני ניצח. מוכן לשרת אותך. ויאמר כך נא את בנך. אין ציווי. ממתי הקדוש ברוך הוא מבקש משהו מבני אדם? אומרת הגמרא בסנהדרין, בפסקה 7. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרה, אחר דבריו של שטן. זה אחר הדברים האלה. שטן זה כוח מקטרק בעולם. הוא לא יכול לסבול שיש שלווה. הוא לוחם בשלווה. הוא לא יכול לסבול שאנשים חיים בלי אתגרים, בלי משימות. אז אמר שטן לבני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הזקן הזה שאתה חונן אותו ללדת בגיל 100, תראה מה זה, לא עשה לך כלום. לא היה לו בסעודה הזאת תור אחד, הוא גוזל אחד להקיד לפניך. עונה לו אלוקים. כלום עשה אלא בשביל בנו, אם אני אומר לו, זבח את בנך, לפניי, מיד זובחו. זה האלוקים ניסה את אברהם. מה פירוש המילה? נא. באמת אמר רב שמעון בר אבא, אין נא אלא לשון בקשה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לבקש משהו מאברהם? משל למלך בשר ודם שעמדו עליו מלחמות הרבה. והיה לו גיבור אחד, הוא נצחם. לימים עמדה עליו מלחמה חזקה. על מי היא עמדה? על המלך. אמר לו, בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה זו. זה מה שהמלך אומר לגיבור. למה? שלא יאמרו, ראשונות אין בהם ממש. אם אתה לא עומד בניסיון, במלחמה האחרונה, אז יגידו שכל הניצחונות הקודמים לא היו אמיתיים. מה הדמיון? הקדוש ברוך הוא, ולאברהם אמינו. אבא הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ניסיתיך בכמה ניסיונות, ועמדת בכולם. מה היה המשל? אמר המלך, המלחמות שהיו עליי, אתה הגיבור ניצחת אותם. מה הנמשל? אלוקים אומר לאברהם אבינו, אני ניסיתי אותך בכמה ניסיונות. איפה המשל? דומה לנמשל. בבקשה ממך, עכשיו, עמוד לי בניסיון זה, שלא יאמרו, אין ממש בראשון. באמת, זה לשון בקשה. אין ציווי. מדוע? כי מדובר בניסיון הכי קשה בחיים. אדם מוכן לתת הכל, של דברים שהוא מאמין בהם. אבל לתת בן, זה למעלה מתפיסה אנושית. וזה עומק הכתרוג של ישמעאל. לא רק של השטן, לפי הגמרא בהמשך. בשורות האחרונות. ישמעאל אומר לי, יצחק, אני גדול ממך במצוות. אתה מלת בן 8 ימים, עוד לא ידעת מה קורה בחיים שלך. אני בן 13 שנה. אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא אומר, זבח עצמך לפניי, אני זובח. עקדת יצחק, ברור שהיא גילוי של מסירות הנפש של יצחק. אבל לא פחות מזה, היא מסירות הנפש של אברהם אבין. ושקדוש ברוך הוא מבקש ממנו, עמוד בניסיון האחרון. שהוא הכי קשה מכולם. אם לא תעמוד בו, יגידו, כל הניסיונות הקודמים, אין בהם ממש. זה המלחמות שנלחם הגיבור בשביל המלך. השאלה מה השם אמר. בבקשה, הוא יכול לדחות את הבקשה. יש בקשות שאדם אומר, אני לא יכול למלא אותה. אבל פה הבקשה היא בעצם לאיזשהו בירור פנימי בתוך אברהם אבינו. למה? מפני שהניסיון מתחיל במילים, לך לך. כמו שהתחיל מסעו של אברהם אבינו לארץ ישראל. המילה לך אומרת, עזוב הכל. עזוב אביך, עזוב מולדתך, עזוב הכל. והמילה לך אומרת, ניקח את רש"י לטובתך והנאתך. הזוהר אומר לעצמיותך, כמו שהכלי יקר מביא אותו פה בפסקה 10, מתחת לגמרא. לך לך, אומר הכלי יקר, היינו אל עצמותך. כל העצמות שלך, כל העצמיות שלך. למה זה נכנס במילים לך לך אל ארץ המוריה? זה הרי לא רק כתוב רק בפרק י' ב', זה גם כתוב בפרק כ' ב'. וכל מי שרואה את הערבים בחודש הרמדאן, ביום שישי, 12 לצהריים, ועומד 5 דקות בשער יפו, ורואה עשרות אלפים עולים להר הבית, רואה מה זה המילים, לך לך. הרצינות שלהם, המתח שלהם, דממה מוחלטת. אף אחד לא מדבר עם אף אחד. אין צחקוקים, אין מוצצים לילדים, אין כלום. כל העלייה לרגל הישראלית המעוללת, אין דבר כזה. מה המתח? מה קרה? חייב להר הבית. מבחינתם, זה המקום הכי חשוב בעולם. לא הכי קדוש בעולם. אין להם שום קשר לקדושה שלהם. לא הם ולא הנביא שלהם. כלום. בתת מודע שלהם, ברור להם שמי ששולט שם, שולט בעולם. למה? מפני שבאותה 200 מטר על 200 מטר, נברא האדם הראשון. שם העצמות שלו, הגוף שלו, הרצון שלו, הרגש שלו, שם. אין עצמיות בלי הר הבית. אתה לא נמצא בהר הבית, אברהם אבינו, לא תדע מה זה אדם. למה מושג אדם? יש בהקשר של הניסיון שני זרועות. האחד בפרק י"ב, השני בפרק כ"ב. האחד בפרק י"ב זה איך אתה כאדם מתייחס להורך. מה עומק היחסים בין בן לאביו? זה סוף פרק י"א ובראשית ותחילת פרק י"ב. שאברהם אבינו מעמיד את כיבוד ההורים על הבסיס האלוקי. וכשאלוקים אומר לו, תמחק את הקומה הקודמת ותבנה קומה חדשה, אברהם אבינו עומד בניסיון. ככה הקדוש ברוך הוא מופיע את המלחמות שלו. המלחמות שלו זה אומר לברר לאנושות מה זה כיבוד הורים על הבסיס האלוקי. לא על בסיס מוסרי סובייקטיבי, שהתאוות מפילות אותו, אלא על בסיס מוסרי אלוקי מוחלט. עכשיו יש עוד זרוע, יש עוד מסלול לניסיון. כי האדם זה לא רק הילד כלפי הוריו, זה גם ההורים כלפי הילד שלהם. האם אתה מוכן, אברהם אבינו, לקחת את בנך, את יחידך אשר אהבת, להרגיש ולהבין שהוא בן שלך, להרגיש ולהבין שאתה אוהב אותו, להרגיש ולהבין שהוא יחיד שלך, ואת כל זה להעמיד על הבסיס האלוקי. אם לא, אז כל הראשונות אין בהם ממש. עזבת כי אתה דתי, יש איזה אלוקים בשמיים, עריץ כזה, נותן משימות, הוא אמר לך לעזוב את חרן, תעזוב את חרן, הוא אמר לך, לא אכפת לי מכיבוד הורים, אתה הולך איתו. איזה נהג מונית אומר, אתה יודע, אני כבר 8 חודשים בתשובה, כבר עושה תשובה. אבל אתה יודע, יש משהו מעיק עליי, אולי אתה יכול לעזור לי. נו אחי, מה מעיק עליך? הוא אומר, אני לא יודע מה, אשתי לא הייתי בתשובה, היא לא מוכנה, היא לא רוצה. אז אני אומר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? הוא אומר, כן, תשאל. אני אומר לו, תגיד, מאז שחזרת בתשובה, אתה בעל יותר טוב? אתה אוהב יותר את אשתך? אתה עוזר לה יותר? הוא כמעט עשה תאונה. הוא אומר לי, מה השטויות האלה? מה הקשר בין זה לבין תשובה? אמרתי לו, תקשיב טוב. אתה חושב שאלוקים הוא כזה קטן, שהוא דואג שיהיה לך 2 כיורים במטבח, לא כיור אחד. אבל לא אכפת לו אם אתה מרים את הכל בבית או לא. כזה קטן אלוקים שלך. ולזה אתה קורא תשובה? אתה לא מתבייש? זה אברהם אבינו. זה שאדם חידש שכל הבסיס שלו יחס להורים שלו זה על הבסיס האלוקי, זה חידוש עצום, אבל לא מספיק. עכשיו תחדש שהיחס שלך לבנך הוא על הבסיס האלוקי. מה השכר של עקדת יצחק? שכר, דיברנו על זה בשבת שעברה, בשבוע שעבר. זה פרי טבעי. מה התוצאה הטבעית מעקדת יצחק? אומר הנציב, זאת ברכת השם. הרבה, הרבה את זרחה. מה זה? אומר הנציב, ריבוי זה לא כמות, זה איכות. אלוקים אומר לאברהם אבינו, כיוון שעמדת בניסיון, והיית מוכן לאהוב את בנך כי אלוקים אמר לך, וממילא גם לוותר עליו אם אלוקים אומר לך לוותר, כיוון שיקח לדורות, אלוקים יכניס את מסירות הנפש שלך, אברהם אבינו, בתוך זרעך לדורות. תהיה להם מסירות נפש. אומרים לחמאס, אחרי מלחמת עופרת יצוקה, ראינו אותו בגלי צהל, אומרים לו, מה זה אתה ברחת מכל העמדות שלך? איפה הבטחת מלחמה? טיפת אדם האחרונה? אומר החמאס, אני חשבתי, חברה ישראלית מפוררת, מפורקת, אין לה ערכים, אין לה אמונה, אפשר לגמור אותן. פתאום אנחנו רואים מסירות, התנדבות, ערבות הדדית. אמרנו, אלוהים איתם. כך מבין הערבי את התמודה שלו. הוא מבין מה זה אלוקים איתם. הוא מבין מתי יש לו כוח להילחם, מתי אין לו כוח להילחם. ולכן ישמעאל טוען, אני ממשיך את אברהם אבינו. אלוקים אומר לו, לא. בגלל המוסריות שלך, אתה לא ממשיך את אברהם אבינו. אנחנו מזרע האבות והאימהות, סימני האופי שלנו בישנים, רחמנים, גובלי חסדים. לעתים יותר מדי. אבל זה תכונת הנפש שלנו. לי אישית אמר את זה מחבל במחנה שבויים בעזה. עיניים מול עיניים. שהוא יודע את האמת. שאנחנו מילואים ניקים בחורף, בגשם, אין לנו מים חיים במקלחת. והוא וכל המושחתים איתו ביחד, כולם מקבלים מקלחת חמה. זה רק עם ישראל יכול לעשות. את העיוות הזה. והוא צוחק. איש משכיל. מדינת ישראל עזרה לו גם ללמוד. והוא אומר לי, אתם בחיים שלכם לא תנצחו אותנו. אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי אתם עם של נאיבים. יש לכם 70 שמות לירושלים. 70 שמות לעם ישראל. אנחנו אומר, יש לנו 70 שמות לחרב. אתם לא מבינים אם יש לכם עסק. אומרת שרה, אם ישמעאל פה, לא יירש עם בני. כי הוא צוחק. הוא עושה צחוק מהמוסר. הוא עושה צחוק מהאפשרות להתעלות על האנוכיות. ויצחק, הצחוק שלו הוא צחוק ישר. של שמחה, בכך שאלוקים נותן כוחות להתגבר על הטבע. זה לא קרב אחד לשני. כל ניסיונות השלום הם חיצוניים, הם שווים כקליפת השום. הם מדלגים על הסוגיה המוסרית. הם מדלגים על הזהות שלנו. מנסים לעשות קיצור דרך. ועל כן גם מתרחשת התופעה של כל המרחם על האכזרים. סופו שיתחזר על הרחמנים. אני אישית שאלתי את הוזה וחוזה הסכמי אוסלו. שעל זה לא עושים פסטיבלים של שבועיים, מה קרה להסכמים האלה? מי יזם אותם ולמה? אין זכר לבירור הזה? כאילו לא קרה כלום. אני אישית שאלתי אותו, דוקטור בישראל, היסטוריון, אוניברסיטת חיפה, דוקטור רון פונדק, אמרתי לו, תגיד לי, מי קרוב אליך יותר? אחמד טיבי או אלישה? הוא אמר לי, אני אגיד לך בכנות, אבל אל תיפגע. חייכתי, אמרתי לו, אתה לא צריך להגיד לי. גם כשתגיד לי, אני לא אפגע, כי אני יודע את התשובה שלך. אחמד טיבי יותר קרוב אליך. איך אתה אומר כזה דבר? אמרתי לו, אני אגיד לך למה. איתו אתה יכול לעשות שלום. כך אתה מדמיין, כך אתה הוזה, וכך אתה חוזה. ואני מפריע לך לשלום. מה לעשות? ואם אתה חושב, זה היה לפני 15 שנה, אם אתה חושב שמרחץ הדמים שיהיה כתוצאה מההסכמים האלה, זה נקרא שלום, אז אולי, 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 אי פעם, תיפקח מעיניך. ועדיין עם ישראל הולך לאותה אשליה גדולה, ארבע מדינות, לשמונה עמים, כי גם החמאס צריך מדינה, גם פתח צריך מדינה, וגם הג'יהאד האיסלאמי צריך מדינה, וגם החיזבאללה צריך מדינה, וגם חיזבאללה צריך מדינה, וגם איראן צריך מדינה. שמונה מדינות. אין בעיות. אבל לא בשביל זה אלוקים ברא את העולם. לא בשביל זה אלוקים העמיד בניסיון את אברהם אבינו. עכשיו להיות אנשים כאלה, שאת מוסריותם בונים על היסוד האלוקי, זה מאמץ גדול. זה מלחמה. זה קרב. כי אתם לא יודעים מה זה. אני אגיד לכם שיש בעולם דבר כזה שקרא יצרים. יש תאווה. ואז כל עולם הערכים הולך שולל. ולהעמיד עולם ערכי אמיתי שהוא לא נכנע מפני התאווה. זה קשה כמו קריעת ים סוף. כי אדם אוהב את עצמו. אלוקים אמר לו, את האהבה העצמית שלך תשים על המזבח. תעלה לעולה. תקרב אותה לקדוש ברוך הוא. ומתוך כך, המשך הדרך שאותו עם הוא ילמד לעולם מה זה לעשות צדקה ומשפט. ואם העם הזה יראה במדינה שלו שהצדקה והמשפט לא כל כך זורמים, הוא יצטרך לעשות חשבון נפש. תראו איזה התנפלות, מתנפלים על שר משפטים, הוא מעיז לפגוע באליל הקדוש שנקרא יועץ משפטים. מי שהוא מוכן לעשות דיון ענייני בשאלה של המלחמה והשחיתויות, בשאלה של האווירה התרבותית המעודדת את העני בלי גבול, המעודדת את החומר, את התאווה בלי גבול, מישהו מוכן להתמודד עם זה? מה נדח על שמי? מי מזכיר? אומרת התורה, זה תעודת הזהות של עם ישראל. ואם הוא יתכחש לעצמו, הוא יגיע לטלטלות שיש. והוא יפקח את עיניו בסופו של דבר. להבין שגם סגנון החיים, גם תרבות החיים, גם סדרי העדיפויות המוסריים של החיים, צריך להעמיד אותם על יסוד מוחלט. אחרת, החיים בחיצוניות שלהם עוטפים את האדם ומקטינים את כוחו. אומר הרב קוק, פסקה 14, מי שאור האמונה מתגלה עליו בתארתו. לאמונה יש אור, היא מאירה את החיים. אמונה לא מתחילה מהאדם, היא מתגלית. אלוקים מגלה את רצונו לבני אדם. ועל כן השאלה הגדולה, אם זה מתגלה בתהרה או חלילה, מתגלה עם מידות מקולקלות. אם זה מתגלה בתהרה, אז מי שאור האמונה מתגלה עליו, הוא אוהב את כל הבריאות כולם. יש אהבה בסיסית, בלא שום שיעור כלל. האם זאת אהבה של חיפוי וסנבור ודילוג על השלילה? אומר הרב קוק, כל מעיינו ובעלייתם ותיקונם. מתוך הבירור של מה צריך תיקון. והדרכים של תיקונה נעשים מלאים מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבליבו. הרוב זה לא דבר כמותי, אמר לנו הנציב, זה דבר איכותי. כי השאלה הגדולה של הופעת האמונה שבליבו היא השאלה של טהרתו, האם זה מופיע בטהרה או לא. אברהם אבינו שאלוקים התגלה אליו, וקלט נכון את ההתגלות, הבין שזה בא לעשות טוב בעולם. ושרה אמנו כשהבינה שזה תפקיד זרעה, זה תפקיד יצחק לברר את הטוב בעולם ולהילחם למענו, אז היא אמרה, לא יירש בני עם בן העמה הזאת. זה לא שאלה של משהו שהוא כוחני, לאומני, אלה לא יכולים להיות עם אלה. זאת שאלה של המגמה של ישראל, של תכונת הנפש שלהם, של האופי שלהם. כמה נזקקים הם להיות בטהרה, כדי למלא את תפקידם כפי שאבותינו ואמותינו נטעו בנו כל הדורות. שלום לכולם, בשורות טובות.